שלום חבר'ה, פרק מספר 12 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג של טופ גיק יוצא לדרך.
יס.
היינו בהפסקונת קצרה, אבל עלו שני סרטונים לערוץ היוטיוב שלנו, שקשורים בכל ההכרזות והכל.
היה מגניב, היו הכרזות מעניינות.
כן, היו הכרזות מעניינות. אנחנו נעשה היום פודקאסט קצר, לא ארוך במיוחד, כמה דברים שאנחנו רוצים להתקן אתכם, גם כי ביקשתם. אז מי שעדיין רוצה לדעת מה חשבנו על ההכרזות שהיו משחקים של פלייסטיישן וההכרזות, מה זה היה?
של EA
Play. מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, אנחנו עושים לינקים, ומי שצופה בנו היי, ומי שמאזין לנו היי היי. אז על מה נדבר היום? מייקרוסופט סוגרת את מיקסר וחוברת לפייסבוק גיימינג, נדבר על העניין הזה. זה מצחיק, דיברנו לפני זה גם על העניין הזה של, בטור שאני עשיתי, דיברתי על פייסבוק גיימינג, ועל איך הוא עומד מול המתחרות.
נכון.
אז יהיה מעניין לראות את זה. הנוקמים מגיעים לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס החדש. לא הנוקמים עצמם, המשחק של הנוקמים, כן.
רוברט דאוני ג'וניור מביא לך את הפלייסטיישן 5. כן.
משחק חדש של קראש הבנדיקוט, מגיע, ממשיך לשירות את העלילה של המשחק הקודם שיצא לפלייסטיישן 1, זה נדבר גם על זה. גם על חנות של אפיק שגדלה בצורה משמעותית, מה שמחיתו לחלק את GTA בחינם. GTA V. V.
V, כן. GTA V.
GTA V.
V-I.
בחינם.
כן.
הפלייסטיישן 5 עומדת להיות הקונסולה הכי גדולה פיזית שראינו, מה זה אתרי 5200.
כן.
ויש לכם עד מחר להוריד את Injustice God Among Us, אנחנו נדבר על זה גם.
אז בזמן שאנחנו...
אז בואו נתחיל מ-Injustice God Among Us, אתה יודע מה? נתחיל כדי שתרחו מהר וזה. אל תעזבו עכשיו, אבל כאילו ברגע שנגמר השידור. אז Injustice God Among Us, זה ההגייה הנכונה יותר.
כן. משחק מופלא, אני חייב להגיד.
כן, הוא חינמי לפלייסטיישן 4, לאקסבוקס 1 ולפי-סי. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של לאן הם נכנסים, לאן הם נכנסים, שכתבו...
שאתה יכול להוריד את זה כמעט בכל מקום עכשיו.
כן.
זה בעקבות... זה המפיצה עצמה...
שתכתבו Injustice God Among Us.
כן, המפיצה עצמה, Warner Brothers, כאילו, זה במסגרת ה-היי, תישארו בבית, וניתן לכם סיבה להישאר בבית, אז הם כאילו החליטו, אוקיי, נשחרר את המשחק הזה בחינם. משחק ממש מגניב.
נעני שלהם ללכת.
כן, בדיוק. קצת ישן כבר, אבל עדיין נהדר, ואני חייב להגיד...
אבל הוא נחמד, שיחקנו אותו בטופ גיק.
כן, העלילה שלו נחשבת לאחת העלילות הטובות של DC, כאילו. היה גם סדרת קומיקס של Injustice God Among Us, וזה... עוקב אחרי הסדרת
קומיקס. כאן גם וונדר וומן נראית כמו וונדר וומן.
כן, זה עוד לפני גל גדות? או שהיא כבר הייתה... אני חושב שהיא הייתה רק הכריזו עליה או משהו. כי אני זוכר ששיחקנו ואמרנו משהו גל גדות, אבל היא נראית עדיין קצת יותר גדולה ומסיבית ואמזונה כזאת. אבל המשחק ממש טוב, ממש כיפי, מאוד מזכיר את מורטל קומבט, מן הסתם, כי זה מאותה חברה.
אז אם אתם בעניין, לרוץ או להוריד אותו, שיהיה לכם מספיק זמן לשחק בו. בואו נעשה מעבר אחד מ-DC למרוול, מדבר על המשחק החדש של מרוול לפלייסטיישן 5.
כן, טכנית הוא כאילו משחק לפלייסטיישן 4 ו-Xbox 1.
כן, פלייסטיישן 4
ו-Xbox 1X. כולם מתבלבלים. מה עשיתם? אתם לא יכולים לקרוא לזה 1X ואז Series X, זה נורא נורא מבלבל. אבל טכנית זה קונסולות של הדור הזה, אבל הודיעו שנקבל פאץ' שמאפשר לנו...
אפגרייט שמאפשר לנו לשחק אותו בפלייסטיישן 5 ובאקסבוקס.
Series X. כן, rolls off the tongue, אין מה להגיד.
לא יכולתם להמציא שם ארוך יותר, כאילו?
חכי שיצא Series X...
X-300.
כן, 1 ו-X-1.
זה הרבה יותר הגיוני, זאת אומרת, אקסבוקס 360, אז הוא היה אקסבוקס 3, ואז הוא היה 60.
לא, הם עוברים מאקסבוקס 360 ל-1, ל-X, לזה.
אני פחות בעד לגליזציה וסמים, בגלל מי שבוחר את השמות בצורה הזאת. מה קרה לשער שלי היום? לא נורא, תתעלמו.
למה? נראה נהדר.
מה זה נהדר?
אז זה הולך להגיע עם כמה שידורים.
המשחק עצמו הולך לצאת ברביעי בספטמבר.
יום לפני היום הולדת שלי.
כל הכבוד. מתנת יום הולדת כבר קיבלת, איזה כיף, תודה פלייסטיישן, אני צריכה לקנות לו. תודה רבה.
והוא יגיע עם שידורים, זאת אומרת, ברגע שתוריד את זה לפלייסטיישן 5 או לאקסבוקס, עוד לא ממש הסבירו על האקסבוקס סיריז אקס, אבל הפלייסטיישן 5 יהיה שני מצבים, תוכל לבחור בין מצב של רזולוציה גבוהה, זאת אומרת לשחק ב-4K 60.
אוקיי.
או במצב של כן, אני לא טועה, נכון? 4K 60 או 1080, אני חושב בפריים רייט אפילו יותר גבוה.
נתקע לי המחשב, אז אני לא יכולה להגיד לך אם...
לפי מה שאני זוכר, זה העניין. זאת אומרת, הבסיס שלו יהיה 4K 60, שזה יפה מאוד, כי המשחק נראה ממש טוב, וטקסטורות יותר גבוהות, ולא יהיה loading times כמעט בכלל. תוכל לקפוץ לכל מקום בעולם ברגע אחד.
זה מדהים, אנחנו תקוע לי בדיוק על איפה שאפשר לקנות את המשחק של האבנג'ר. זה כאילו מכוון. לא, באמת זה ככה. הכל מתמלא פה בבאנרים, וכתוב שאפשר לקנות אותו...
כן. לא יודע, המשחק עצמו אבל נראה מגניב מאוד, אני חייב להגיד. אני אגיד, יש לי תיאוריה.
כל מה שקשור לאבנג'רס בגדול הוא סבבה לגמרי.
יש לי תיאוריה. לפני, אני חושב שזה היה כבר, יכול להיות שזה 5 שנים, 4-5 שנים, היה טיזר למשחק של האבנג'רס, שכל מה ש... טיזר למשחק של האבנג'רס, שכל מה שראו בו זה רק את השילד של קפטן אמריקה כזה שבור או משהו כזה.
אוקיי.
וכולם כאילו, אוקיי, מה קורה? מחכים לאיזשהו מידע, ולא היה מידע, ולא היה מידע, וכבר החליטו שלא יצא המשחק הזה, ואז פתאום הם חזרו, אבל הוא נראה הרבה יותר דומה לנניח מה שעשו אינסומניאק עם ספיידרמן.
אוקיי.
נראה כאילו שהיה להם איזשהו משחק, הם התחילו לעבוד עליו, ואז כשיצא המשחק של ספיידרמן, הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים משהו כזה, כולם נורא אוהבים את זה, בוא נעשה משהו כזה, רק עם כל הדמויות של האבנג'רס, וואלה. נראה מגניב, ואני מקווה שיהיה באמת משחק טוב, כי בינתיים הוא נראה מבטיח.
ואפרופו נראה מגניב, בוא נדבר על קראש בנדיקוט 4 החדש.
כן. בנדיקוט או בנדיקוט? בנדיקוט. אף פעם אני לא יודע.
קראש בנדיקוט. לא, בנדיקוט? בנדיקוט, בנדיקוט.
אני לא יודע, אף פעם לא ידעתי. כאילו, איך הוגים את זה?
שמעתי בנדיקוט, אני לא יודע.
כן? אני רגיל מהילדות לקרוא לזה בנדיקוט. אני לא יודע.
קראש בנדיקוט?
תכתבו לנו בתגובות. האם אנחנו בנדיקוט או בנדיקוט? בנדיקוט זה איזה סוג של חיה כזאת שאין לנו בשום מקום.
אז אולי זה בנדיקוט, אבל אתה יודע, כל שפה והשיבושי הלשון שלה, מריה קרי.
מריה קרי. אז כן, אז מגיע משחק חדש.
קיילי מינוג.
קיילי מינוג יו.
לא, זה מינוג.
מינוג
יו. באמת אומרים, לא, לא מינוג יו. באמת אומרים בצרפתית קיילי מינוג.
אה, מינוג? ואנחנו אומרים קיילי מינוג.
ומריה קרי, אני לא צוחקת.
אני חושב שרוב הצופים שלנו לא יודעים מי זאת קיילי מינוג בכלל.
לא,
די. מישהו עוד יודע מי זאת קיילי מינוג?
קיילי מינוג, היא מוציאה עדיין לעתים, זה לא...
באמת? אני לא יודע.
סקר בפני הצופים שלנו. אתם מי מכיר את סלין דיון? טוב, סלין דיון זה קצת יותר מיינסטרים. גם מריה קרי, מה, אתה לא מכיר את מריה קרי?
אני מכיר את מרי קרי.
נויה קירל.
נויה קירל.
נויה קירל.
בקיצור, קראש בנדיקוט חדש לגמרי, שזה בא בהפתעה לכולם, כי היה...
למה בהפתעה? בדיוק לפני כמה ימים דיברתי על זה שאני חושבת שיש מצב לקאמבק.
כן, אבל קאמבק כאילו
שיש לו משחק חדש. אולי הוא יקבל קראש בנדיקוט.
בנדיקוט.
בנדיקוט. עכשיו זה דווקא מצחמות בבנדיקוט.
בנדיקוט יותר זה. קיבלנו את הרימייק לקראש בנדיקוט המקורי, זה לפני באמת לא הרבה זמן, והוא היה מגניב וכולם היו מבסוטים, אבל פתאום הגיע משחק חדש לחלוטין, קראש בנדיקוט 4, שממשיך בעצם מהמשחק הקודם.
עלילה מפלייסטיישן הראשון.
פלייסטיישן הראשון, זה משחק בין 20 שנה, זה מטורף.
מספיק לראות גם את ההשוואה בין המשחק הראשון לאיך זה נראה עכשיו, בשביל להגיד, אומי גאד, איך יכולנו... אני חושבת שההבנה הכי גדולה, היא שאתה אומר, היום אנחנו גרפית... אם יש משחק שהוא פחות מרשים כמו מהגרפיקה של The Last of Us נגיד,
כן.
אז אנחנו רואים, נה, נה. אבל כשאנחנו זכרנו פלייסטיישן 1,
זה היה גרפיקה גם טורפת.
עזוב, כאילו, עוד הרבה לפני, אבל הפלייסטיישן 1, כאילו, וואו, אנחנו עושים בפלייסטיישן 1. הגרפיקה היום זה משהו שלא הייתי נותן את הילדים שלי לשחק.
אני יודע, אבל אז כשהסתכלנו על זה, זה היה פוטוריאליסטי. זה, כן. אני זוכר, בעיקר משחקי מרוצים
כאילו
וכאלה.
כאילו, לי במיוחד, בגלל שלא ראיתי כלום, כי היו לי משקפיים, אז, כן. אז בכלל, כי זה היה פוטוריאליסטי. זה
היה... לא, זה גם היה פעם ראשונה, אבל... לא, פעם ראשונה, זה היה פעם ראשונה בשבילי שראיתי משחק שרץ בתלת מימד על הטלוויזיה אצלי בבית ולא בארקייד, וזה היה בשבילי, כאילו, Oh my God, זה כאילו הגרפיקה הכי מטורפת שיכולה להיות.
מה המשחק הראשון ששחקת בפלייסטיישן הראשון?
אני מתאר לעצמי שטקן 3. כאילו, אני הייתי מכור לטקן 3, וכשזה הגיע... זה או Afterburner, גם. טקן 3 ואפטרברנר. זה משחק F-16 כזה, שהייתי משחק תמיד בארקייד, אני ואחי יוצאנו על זה אינספור כסף, אינספור כסף, וואו, איזה ביטוי נהדר. הוצאנו המון שקלים ישנים על ה...
המון לירות.
המון לירות על המשחק הזה. לא. וכשזה הגיע לקונסולה הביתית, ואתה יכול לשחק כמה שאתה רוצה, והוא שואל אותך פשוט, continue, ואתה לוחץ לו, yes, אני לא צריך שלם, לא, פשוט צחק עוד, ייי, בתור ילדים זה היה מדהים, אני לא צריך להכניס שקל, אמנם הכנסתי איזה 1,000 שקל כדי לקנות את הקונסולה, אבל בסדר. אז אלה היו שני הראשונים, הגרפיקה נראית נהדר במשחק החדש, וזה לא מפותח על ידי Naughty Dog מן הסתם, שעסוקים בדברים אחרים היום, כמו The Last of Us 2, אבל כן, נראה מגניב, נראה...
הרבה אתה אומר כשאין לך מה להגיד.
כן.
אבל, אבל כן. אני אגב לא שאלת אותי מה המשחק הראשון שאני שיחקתי.
מה המשחק הראשון
שאני שיחקתי? אני אתן לצופים שלנו לנחש במה שיחקתי. רמז, משחק אימא. אל תענל, הם יענו לבד. אם עניתם נכון, אני אכתוב לכם בצ'אט. מתחיל בסיס.
נכון, מתחיל בסיס.
לא סלנדרמן.
לא סלנדרמן.
לא היה סלנדרמן.
אבל מתחיל בסיס.
כן, אתה צודק. אני מקווה שאתה צודק. בסוף זה יהיה איזה סנטור גוורנר משהו.
סנטור גוורנר 2.
החנות של אפיק. אני עוברת על כל כותרי הגיימינג לפני. החנות של אפיק מתרחבת ונהייתה ממש ממש גדולה אחרי שהיא הפכה את GTA 5 חינמית.
עוד מעט יוצא GTA VI. סתם. מה לעשות? יש אנשים שאשכרה קוראים ל-GTA...
GTA ביי, GTA ביי שמעתי מישהו אומר.
יש אשכרה אנשים שקוראים ל-GTA 4, GTA IV. שזה כאילו, לא, זה ספרות רומיות, חברים.
לא, אבל כנראה שצריכו IV.
כן.
If you follow my drift.
I follow.
אז כן, אז הם ראו ב-2020 יופי של גדילה בחנות של אפיק. למה אנחנו מדברים על זה?
כי הם הגיעו ל...
13 מיליון איש...
בו זמנית על הפלטפורמה. עכשיו, אני רוצה פשוט להזכיר לכולם שכשאפיק הכריזו על החנות שלהם, כל האינטרנט היה נגד.
כמה מתוך זה פורטנייט? כנראה שהרוב.
כן.
אז האם זה כזה משמעותי מבחינת ידיעה חדשותית?
לא, אבל שוב, פורטנייט, ואז הם הכניסו את GTA 5, ופתאום זה עוד קהל ענקי. אני מתאר לעצמי שהרבה אנשים שכבר יש להם את GTA 5 נכנסו לאפיק רק כדי להוריד שוב את GTA 5.
אני חייבת לשאול משהו. ה-GTA 5 זה כאילו, זה תעלומה בלתי...
אני לא יכול לענות לך על זה.
ברורה אצלי. אתה יודע מה אני מתכוונת לשאול?
אוקיי, תשאלי.
מה?
איך זה שזה עדיין כל כך פופולרי מ-2013? כשרק הקמנו את טופ גיק ועד עכשיו.
לא, אני יכולה להבין איך זה עדיין פופולרי, כי כאילו כל פעם קם דור חדש של גיימרים, ואני חושבת שיש הרבה יותר עניין מצד החברה הצעירים שדווקא אסור להם לשחק ב-GTA, וההורים שלהם לא ממש מבינים מה הם נותנים לילדים שלהם לשחק.
כן.
אז כאילו כל פעם קם דור חדש, וזה הגלגול היפה של משחקים באופן כללי, כי משחקים טובים, אתה יודע, אין עוררין שזה משחק טוב.
כן. אני לא חושב שהרבה אנשים משחקים בעלילה שלו. אני חושב שאת העלילה באמת...
אנשים משחקים בעולם הפתוח?
אנשים שיחקו ב-2013, 2014 וסיימו, ואז
כשיצא... אז העולם הפתוח הוא משהו שמעניין, הוא המודים החדשים שיש שם.
GTA Online זה מה שהם... זה גם מתחנת כסף לא נורמלית. זה אותו קהל של פורטנייט, אני חייב להגיד. זה אלה שמוכנים להוציא כסף על דברים וירטואליים, על סקינים...
שהם לא בהכרח ילדים, הכוונה.
כן, פה אני חושב שזה קהל טיפה יותר בוגר, למרות שאני לא יודע. גם פורטנייט זה לא רק ילדים.
אבל יש קהל בוגר שמשחק בפורטנייט, בדיוק.
כן, בדיוק. פורטנייט זה לא רק ילדים, ו-GTA זה לא רק מבוגרים, ואני חושב שהקהל הזה מצטלב איפשהו. ו-GTA אונליין זה הצלחה פנומנלית, ואני מתאר עצמי כשהם מפתחים עכשיו את GTA 6, הם בעיקר חושבים על האונליין, על הרכיב אונליין שלהם.
כן.
למרות שהאונליין של Red Dead Redemption אני לא מכיר הרבה אנשים שמשחקים בו. הוא לא היה הצלחה בכלל, ואני חושב שהם כן בנו עליו. אבל הוא לא כזה מוצלח. לפחות, אני שחקתי כשהמשחק יצא, וזה היה כזה, אוקיי. אני קצת משעמם.
אוקיי.
יפ.
אז כל הכבוד לאפיק.
כן, הם היו החנות הסנועה ברגע שהם הכריזו, אנחנו יוצאים כולם, לא, זה נגד הצרכנים, ואתם מכריחים אותנו, וכאלה, ואני אוהב את סטים, ואני אשאר בסטים, ואופה. יש להם 13 מיליון משתמשים בו זמנית, מסתבר שאתה רק צריך לחלק לאנשים דברים בחינם, והם יבואו.
מה הם מרוויחים מזה?
קהל, שקונה אחר כך סקינים וכאלה.
שקונה אחר כך סקינים, הבנתי. כן. אוקיי, אז סבבה, כל הכבוד לאפיק. כן. ונתקדם. מייקרוסופט סוגרת את שירות הגיימינג של המיקסר.
רגע, לא.
22 ביולי.
לא יכול להיות.
כן, ומתכוונת לחבור לפייסבוק גיימינג, שעליו כבר דיברנו בהרחבה בפודקאסטים הקודמים שלנו.
כן.
זה בעצם אומר כמה דברים. קודם כל זה אומר שכל הפרטנרים וכל הסטרימרים של מיקסר עוברים באופן אוטומטי לפייסבוק גיימינג, החל מת. אתמול או שלשום?
אני חושב שמהיום הם התחילו לעשות. כן, כן,
מאתמול, היום יום, כן.
כן, התחילו להעביר אותם. בתכל'ס כשאתה לוחץ על מיקסר זה אמור אוטומטית להעביר אותך לפייסבוק,
גיימינג. ומייקרוסופט את עצמה לא תפעיל יותר את מיקסר החל מחודש מהיום.
אבל מה עם נינג'ה? ומה עם שראוד?
אבל רגע, בוא נדבר על זה. בוא נגיד לדבר על זה שבאמת מייקרוסופט באמת נאבקה
תקופה
די ארוכה להגיע למצב שבו היא נמצאת, מצב שיכולה למדוד את עצמה בכלל מול טוויץ' ומול פייס ומול יוטיוב, אפילו פייסבוק גיימינג, שכאילו פייסבוק גיימינג,
אבל
פייסבוק גיימינג הפך בחודשיים האחרונים להיות באמת מוצר יחסית חם, דווקא באוכלוסיות מסוימות, במגזרים מסוימים. באופן כללי שמתי לב שפייסבוק נהייתה מאוד מאוד חזקה במזרח הרחוק, בפיליפינים, בתאילנד, בהודו. יש הרבה מאוד יוזרים והרבה מאוד גיימרים שאתה לא מבין מילה ממה שאומרים, אבל שמת לפעם איך פיליפינים מדברים?
אני לא יוצא לי לצפות בפיליפינים.
לא, אבל אתם מדברים וכל שתי משפטים יש מילה באנגלית, ואז כאילו ומה שאתה אומר, גולי, זה נשמע כמו ג'יבריש, ואז עוד מילה מגיד,
זה קצת כמו ביפנית. ביפנית הם גם
סוג של, יש להם מילים שכאילו הם לא, או שהם לא יודעים, אני מודע שאני לא מבינה שום דבר בפיליפינית או בתאילנדית או בזה, אבל כאילו הם דוחפים מדי פעם מילה, אתה אומר, יאי, הבנתי, ואז הבנתי. לא הבנתי כלום מה הוא אומר. כן. הבנתי, לא הבנתי כלום. מבאס, אז...
אז כן, מיקסר, אף אחד לא באמת באופן אקטיבי הלך למיקסר. אני חושב שאם כבר היית על אקסבוקס והוא הוציא עליך איזשהו משהו שמעניין אותך, אז אולי כן. אבל אני לא מכיר אנשים שנכנסו למיקסר באופן אקטיבי.
אני חושבת שמיקסר בנו בעיקר על הטלנטים. אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות בעיניי של מיקסר הייתה שהיא פנתה לנינג'ה.
כן.
ואמרה, בוא, הוא עבר כמובן מיוטיוב, הוא עבר לטוויץ', הוא היה מאוד פופולרי בטוויץ', הוא עושה את המיליונים שלו בכל פלטפורמה, הציעו לו יופי של עסקה, אבל הוא לא הצליח להציל אותם.
הוא יצא לו הכי משתלם עכשיו, אני חייב להגיד.
מאיזה בחינה?
אני לא זוכר כמה הם שילמו לו. הם שילמו לו איזה סכום שערורייתי לחלוטין כדי שיעבור מטוויץ' אליהם. אני לא זוכר כמה הייתה העסקה אז. והוא עבר אליהם.
אני אבדוק לך באותה הזדמנות, מה אתה חושב?
הם חשבו שזה יעבוד להם ושהקהל ילך יחד עם נינג'ה. הקהל לא ממש
הלך. הקהל הלך, אבל אתה לא יכול לבנות פלטפורמה שלמה על... על נינג'ה, אבל שראוד.
אני הרבה יותר אוהב את שראוד, אני חושב ששראוד גם הרבה יותר... שראוד מדהים, כגיימר הוא פשוט, אני לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי, אבל נינג'ה עשה
אותה... הוא היה אמור להרוויח בין... העסקה דיברה על בין 20 ל-30 מיליון דולר לשנה.
הוא היה שם שנה? מתי הייתה העסקה הזאת?
הוא לא הספיק להיות שם שנה.
אוקיי, אבל מתי עצמי שהוא קיבל כמה מיליוני דולרים טובים בשביל לעבור לשם...
אני בטוחה שהוא מרוויח גם בלי קשר, כי אתה יודע, הוא לא מחק את הערוצים שלו בשום מקום אחר, אבל... אז הוא עדיין ממשיך לקבל זה, אבל כסטרימר הוא בהחלט...
כן, אז הוא קיבל את הכסף, ועכשיו כשהם עוברים לפייסבוק, הם הודיעו, היי, אתה חופשי לחזור לטוויץ' אם אתה רוצה.
או לאיזשהו מקום שאתה רוצה.
אתה יכול לבוא איתנו לפייסבוק גיימינג, אתה יכול גם לחזור לטוויץ', אז הוא סך הכל הרוויח מהם יפה מאוד.
מה היית עושה אם היית נינג'ה?
אתה יודע, קונה בית במלדיבים.
חוץ מלקנות בית במלדיבים, שאוביסלי הוא בטח כבר קנה בית או שניים.
כן.
מה היית עושה עכשיו?
הייתי חוזר לטוויץ'.
היית חוזר לטוויץ'?
כן. למרות שאני לא יודע, הוא נראה לי, באופן אישי נראה לי שקצת נמאס לו. לפחות, זה מה שנראה לי, אבל יכול להיות שאני טועה. אבל עושה רושם שקצת נמאס לו מהמתחנה הזאת של לשבת ולשחק כל הזמן את אותם דברים. לא יודע. לא יודע מה הייתי עושה.
אגב, מסע... כתוב פה שעצם העובדה שמיקסר סוגרת את השלטרים, היא עדיין, יש לה איזשהו הסכם פיצוי לנינג'ה ולשראוד. הם לוקחים הביתה איתם כמה, מאות, כמה מיליונים בכל מקרה, כי בכל זאת סוג של הפרת חוזה.
כן.
סגרנו זה. אני לא מכירה את שראוד, אני חייבת להגיד.
שראוד פנומן פשוט. אני לא ראיתי כזה.
במה הוא משחק?
הוא משחק בכל מיני, הוא בעיקר גם כן משחק הרבה באטל רויאל, אפקס לג'נד וכאלה, אבל... היכולות שלו הם על אנושיות. אני לא ראיתי כזה דבר. ראיתי גם שראוד מנסה דום איטרנל.
אוקיי.
והוא כאילו, אני לא כזה שחקן של דום, ואז הוא נכנס ואתה כאילו, איך אתה עושה את זה? איך? אתה קופץ ומסתובב ויורה במישהו אחר בצד השני של המפה, ופוגע לו הדשוט תוך כדי שהוא מחליף נשקים, וכאילו, וואט? שראוד מדהים, הרבה יותר טוב מנינג'ה לפי דעתי, שהוא בעיקר מהסטרימרים האלה של, היי, צבעתי את השיער ואני עושה הרבה שטויות ואני...
סוף של פיודיפה ישן.
קצת, כן.
כתוב כאן נינג'ה, אם אתם רוצים לדעת מה אומר, הוא אומר, I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and I will be thinking about you all as I make them.
On my island in the Maldivian. Yes, אני אחשוב
אני אחשוב מה אני הולך לעשות אחרי המיליונים שהרווחתי על הגב שלכם. סתם, אנחנו מפרגנים לנינג'ה, הוא באמת הופעה שלדעתי כל גיימר שרוצה להיות גיימר מוביל מסתכל עליה, אז המחיר הזה מגיע עם הרבה מאוד מאוד, המחיר פרסום מגיע עם הרבה מאוד ביקורת והרבה מאוד...
כמובן.
טראשינג.
יהיה מעניין לראות, את יודעת, את, בוא נקרא להם מספר 3 ו-4, את יודעת, כן. יש לנו את טוויץ' ויוטיוב ואז את מיקסר וזה, הם משלבים כוחות, האם הם יצליחו באמת להתחרות בטוויץ' וביוטיוב, אני לא יודע. אני לא בטוח. כמו שאמרת, קהל קצת שונה, יכול להיות שבאמת יהיה להם הצלחה מאוד גדולה בכל הקהל שהוא לא בטוויץ' או יוטיוב. אני בספק אם הם ימשכו אליהם.
אני חושבת שהוא באמת פונה לקהל קצת אחר. אני מאמינה בפייסבוק גיימינג. אני חושבת שיש בעיה אחת עם פייסבוק גיימינג, ודיברתי עליה לפני, היא שמאוד מאוד קשה לסטרימרים מתחילים להצליח. מאוד מאוד קשה לאנשים שהם מבוססים. צריך לעבוד מאוד קשה. ומבחינה כלכלית, אלא אם כן אתה חוזר, חותם על איזשהו חוזה של עבודה, שאתה טלנט בלעדי של פייסבוק.
כן.
אתה מרוויח הרבה פחות ממה שתרוויח ביוטיוב, זה בטוח. יוטיוב היא עדיין הפלטפורמה הכי מובילה לרווניו מבחינת פרסומות מכל השלוש.
כן.
אתה מרוויח מכל המסביב. עכשיו, נינג'ה בכל מקרה מרוויח מכל המסביב הרבה יותר ממה שהוא מרוויח על היוטיוב עצמו. הוא אחד הסטרימרים שאני חושבת שהוא הרוויח באזור $40 מיליון בשנה שעברה באופן כללי. אתה אומר, מה? אבל... אתה יודע על מה אני תמיד חושב שמסתכלת על כל הסטרימרים האלה? אני אומרת לעצמי, איפה מי עוד 10 שנים? איפה נינג'ה רואה את עצמו בעוד 10 שנים? כן. כי אתה רואה הרבה גלגולים של חבר'ה שהתחילו צעירים בכל מיני דברים, לא רק ביוטיוב, גם דוגמנים, שחקנים, כאילו ממצים אחרי כמה שנים את העולם הזה, שאני אגב מבינה אותו לגמרי,
כן.
אבל עובדים נורא קשה, מיוחד שהם רווקים ואין להם דאגות על הראש, ועובדים ממצים ואז... עוברים להיות אנשי עסקים. זה האבולוציה המנת, או עוברים למשרות ניהוליות.
כשאת אומרת, כשאתה עושה $40 מיליון בשנה, אם אתה לא, את יודעת, רץ ומוציא את הכל, הלמבורגינים וזה, ומנסה להשוויץ.
כמו ג'ייק פול ולוגן פול.
כן, כמו ג'ייק פול ולוגן פול, שהם עוד 10 שנים יכול להיות שלא יהיה להם כלום. אם אתה חכם ואתה משקיע חלק מהכסף, או שומר חלק מהכסף וזה, זה לא כל כך משנה מה יהיה עוד 10 שנים, אתה תהיה בסדר.
לא, אני מדבר תיכנס... מבחינת התפתחות אישית, ברור לי שמבחינה כלכלית הוא לא צריך לדאוג לעצמו, ובטח שלא הקורונה עושה לו בעיות, וזה כן. יש שינויים, אני יודעת איך בן אדם יכול, זו שאלה שהיא גם רלוונטית, אתה יודע, לסטרימרים שנמצאים בישראל, שברור שעושים, לא מתקרבים לסכומים האלה בכלל, כן? כן? אבל עדיין, כאילו, הם... באמת, יכולים לעשות עבודה באמת נורא נורא, באמת לא יגיעו לגמרי לסכומים האלה, כי שוב זה ישראל, בואו ניכנס כן. לפרופורציות, אבל אתה עדיין צריך לחשוב על מה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים, האם בן אדם רוצה להיות יוטיובר כל החיים שלו, או סטרימר כל החיים שלו, לנינג'ה עוד אין ילדים, נכון? הוא נשוי.
הוא נשוי, לא נראה לי שיש לו ילדים, לא זכור לי.
נראה לי שכשיהיו לו ילדים מתחיל סוויץ', ברור שאם יש לך כסף טוב, אתה תשקיע אותו ותקנה בתים, וזה, כן. אני מדברת, כשאני מדברת על המעבר בתור איש עסקים, אני מדברת על... על זה שאנשים רואים את עצמם מתפתחים בכל מיני כיוונים שהם קצת
בדרך
פחות.
בדרך כלל, אתה יודעת, הוא ילך, הוא יהיה יועץ איפשהו באיזושהי חברה, אתה יודעת, אולי אפילו מייקרוסופט ירצו לשלם לו כיועץ לפלטפורמה הבאה שהם רוצים לעשות,
כן.
כדי לראות איך אנחנו משיגים עוד קהל, כי יש לו, הוא מוכח כמישהו שהביא קהל. למרות שאני לא יודע אם... אם כאילו הייתי לוקח... אני לא חושב שיש לו הרבה מה... מה לא קשור לנינג'ה, גם לא קשור לתדעת, פיודיפאי, זה, אני חושב שזה הרבה מאוד מזל, ועניין של להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. אני חושב שגם אנחנו...
כמו מיסטר ביסט.
כמונו גם, אני חושב. אני חושב שיש לנו הרבה מה לתרום מהניסיון שלנו, אבל אני חושב שהיה גם הרבה עניין של, היי, פתחנו בזמן הנכון, במקום הנכון, עשינו את התוכן הנכון.
אבל אנחנו לא מתקרבים אפילו לסכומים שלהם.
לא.
אין אף יוטובר בארץ שמרוויח...
לא, ברור שלא.
מיליון שקל בשנה רק מרווח... אולי מיליון שקל... לא, מיליון שקל בשנה זה...
מה, אייל גולן כאילו...
לא, אבל זה לא יוטיובר מבחינתי. כן, אני יודע. זה מוזיקה וזה... אתה צריך להרוויח... בוא נגיד שיוטיובר... טוב, אני לא אתחיל להיכנס עכשיו לסכומים של...
לא, אבל נניח...
אבל יוטיובר מאוד מצליח שעושה... יש לו מיליוני צפיות בחודש, והוא כאילו אפילו לצורך הדוגמה עושה, כמו אלה שעושים DIY וכאלה, שהם מצליחים כן. בחול נגיד, הם יכולים להרוויח, לא יודעת, 100,000 שקל בחודש בערך מרווחים של פרסמות?
זה המון.
כן, אז זהו, זה מגיע למיליון שקל בשנה ברווחים. כן. מדברת על אלה שהם כאילו ממש טופ טיר.
לא, אני מדבר על עושים תוכן בעברית, כי עושים תוכן בעברית, אתה בחיים לא תגיע לה.
תוכן בעברית, אני חושבת שאנשים שמרוויחים הכי הרבה, דווקא אלה שמתמקדים, לדעתי, בתוכן שקשור, לא נעים לומר, לפורטנייט. אני לא נחשוב, לא נכנסת לכיס של אף אחד. יש כאלה שעושים מעט ויש כאלה שעושים הרבה, אבל...
זה תלוי כמה תורמים לך בזמן הסטרימים.
אני לא מדברת על התרומות עכשיו. התרומות אני שמה בצד. אבל זה כבר סוגיה למשהו אחר, ואולי נדבר בהזדמנות על כמה מרוויחים. ושוב, אנחנו לא מדברים עלינו, אנחנו מדברים על התעשייה באופן כללי, הלוואי והיינו מרוויחים זה.
הלוואי, כן.
אולי אתה צריך לעשות פורטנייט בשביל להרוויח קצת יותר.
אמרו לי מהרגע שעשיתי את הסרטון הראשון בארץ על פורטנייט. תעשה פורטנייט. זה לא המשחק שלי.
בקיצור, זה לא העניין, אבל זה כן מעלה שאלה מעניינת של מה האבולוציה של הגיימר הפופולרי, או של אושיית הגיימינג, כי גם פיוטיפיי כבר לא עושה גיימינג כמעט בכלל, למרות שעכשיו משחק דה לאסט אוף אס 2, אבל, ואני אגב מאוד מאמינה שדווקא במקרה שלו הוא כן מקבל על זה כסף, אבל אני לא יודעת.
לא בטוח, נראה לי שזה משחק שהוא נורא רוצה לשחק.
לא, אבל אם אנחנו גם מדברים על כסף, אז בואו נדבר על משהו שצץ בשבוע האחרון, שהוא אוף טופיק למה שדיברנו, אבל הוא כן קשור, אפרופו פיודיפיי, דה לאסט אוף אס 2 וכסף.
כן.
השיח מה שהמשחק יצא בשבוע שעבר, כן.
אוי, לא.
אנחנו חייבים לדבר על זה.
אוקיי. בסדר, לא, אני פשוט, אני צריך להוציא פה הרבה. יש לי כל כך הרבה פה בפנים על הנושא הזה.
תוציא, כי אנחנו באמת, יש לנו באמת עוד משהו אחד לדבר עליו, אז אנחנו, אז אתה יודע, מעולה נדבר עליו, ואז נגיד נעבור חזרה לזה, נדבר על זה שהפלייסטיישן הולכת להיות, פלייסטיישן 5 הולכת להיות הקונסולה הגדולה.
פיזית.
ביותר פיזית, כן. פיזית, בהשוואה לכל חברותי המתחרות. אני חייבת להגיד שאתה מסתכל על התמונה, שבטח אתם רואים עכשיו, אם אתם צופים בה.
של ההשוואה של כל האלה?
כן.
It's huge.
עלה את האקסבוקס סיריס איקס נראה כמו מחשב והציעו שאמרתי לך הוא נראה כמו מפזר אוויר.
אני חושב שטכנית מבחינת נפח, אם תסתכלי על נפח כולל, אני לא יודע איך מחשבים את הדברים האלה, אני חושב שהסיריס איקס כנראה קצת יותר גדול, כי הוא הרבה, הוא קופסה כזאת בזמן שהפלייסטיישן הוא צר לא יודע, נראה באמת כמו כמו מפזר אוויר כזה. אבל האורך שלו הוא ענק, הוא 38 סנטימטר, אני חושב, כן?
כן, משהו כזה, כן.
שזה ענקי מבחינת מכשיר חשמלי שאתה אמור לשים איפשהו. עכשיו הם הציגו אותו כזה בעומד יפה, אתה אמור לשים, אני לא יודע איפה אני אמור לשים את הדבר הזה, ואם אני רוצה להשכיב אותו על הצד, אז גם כן אני לא יודע איפה הוא ייכנס לי. הוא נורא 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 גדול. יש גם תמונה שלהם במפעל מחזיקים אותו. כן, הוא מאוד חתיר, אני מאוד אוהב את העיצוב. יש גם תמונה שלהם מחזיקים אותו במפעל, נראה ענקי. אגב, האתרי 5200, שהיה טיפה יותר גדול ממנו, הוא היה יותר גדול בגלל שהיה בו מקום להכניס את שני הקונטרולרים שלו, שהם היו גם כן ענקיים באותה תקופה. הסיבה שסוני אומרת שהוא באמת כזה גדול, זה כדי לשמור על העברור, כי כל מי שמשחק עכשיו באמת, The Last of Us 2, עוד מעט נדבר על זה, אבל כל מי שמשחק עכשיו, הפלייסטיישן פרו שלי, בזמן ששחקתי The Last of Us 2, נשמע כאילו הוא הולך להמריא, מהשנייה שהפעלתי את המשחק ועד הסוף. הוא היה כאילו על...
כן.
היה לו נורא קשה לקרר את עצמו, ופה הם הולכים על משהו שהוא בעיקר עברור, כדי שהמכשיר יהיה הרבה יותר שקט. הם שמו את זה כדרישה למעצבים שלהם, אנחנו רוצים שהפעם זה יהיה שקט. אבל זאת קונסולה ענקית, אם מישהו רוצה לדעת איך הם הגיעו לגודל הזה, זה לפי ה-USB. הם חישבו בתמונות אחרות את הגודל של ה-USB בקונסולות אחרות, ואז אתה יכול להשוות את הגודל הזה, ואתה מגיע לגודל של הקונסולה. Yep, very, very, very big. את חושבת שזה ישפיע באיזושהי צורה, אבל על הרצון של אנשים לקנות את זה, או ש...
אני חושבת שאנשים יקנו את, את הקונסולה בכל מקרה.
אנשים קונים אותה בשביל המשחקים, שפחות אכפת להם.
כן.
כן, נמצא. נמצא איפשהו לדחוב את הקונסולה הזאת. אנשים אומרים, אני אצטרך לקנות ריהוט חדש, רק בשביל לשים את הפלייסטיישן 5 איפשהו. לא יודע, אני חושב שאולי זה תקף גם לגבי ה-Xbox Series X.
מתי אמור לצאת הפלייסטיישן 5 אמרנו?
Holiday 2020.
Holiday 2020, אומר, זה אומר בקריסמס.
כן, זה אפשר לנחש שזה יהיה לקראת הקריסמס.
לקראת הקריסמס, בסדר, לקראת, כשאני מדברת על הקריסמס, אני מדברת על כאילו...
כן, כן.
ל-Thanksgiving כזה, 24
איזשהו Black Friday כזה.
כן, בדיוק.
שכולם יוכלו לרוץ וזה, למרות שהבנתי שעלול להיות בעיות של היצע. כאילו, בגלל כל הקורונה וכל הזה, יכול להיות שיהיו פחות קונסולות ממה שהם היו רוצים שיהיו. נראה, נראה.
אז בואו נדבר על, על, קצת על הלבז שיש ברשת. מאז שיצא המשחק, באמת בסוף השבוע האחרון, יצאה כאן לארץ, הרשת גואשת. אם לפני זה היא געשה ו... ואני יודע מה, אני אתחיל מלפני זה. אני לא הכנסנו את זה לליינאפ, כי אמרנו שאולי התעסקנו קצת יותר מדי עם The Last of Us 2 מהמקום הביקורתי.
כן.
אבל אני כן חושבת שזה טוב שזה עלה בשיח עכשיו, כי זה מאוד ספונטני, כי השבוע האחרון קצת איבד פרופורציה.
לחלוטין.
לחלוטין.
כן.
אז קודם כל המשחק יצא.
כן.
יצא בסוף השבוע האחרון. וכמובן שכל מה שמדברים עליו ברשת, אם אני שמה רגע בצד את הביקורת ואת העלילה, ואם נכון מה שקרה או לא קרה או כן קרה, כולם איכשהו מצאו את עצמם תקועים במטאקריטיק, באתר metacritic.com, מסתכלים על ההבדל בין ה-critic score ל-user score.
כן.
שעכשיו קצת עלה ה-user score, הוא התחיל נמוך, עכשיו הוא 4.3,
וביממה האחרונה... התחיל ב-3.2, עלה ל-3.8.
ביממה האחרונה משווים אותו גם לסקור שמקבל בובספוג, בובספוג, ספונג'בוב, Rehydrated, המשחק החדש.
כן.
הרימייק, שהוא קיבל 67 אצל המבקרים, אבל קיבל 90 ומשהו אצל ה... אצל, אני יכולה להגיד לך בדיוק אפילו כמה הוא קיבל. עכשיו...
לא מפתיע.
עכשיו בוא נתחיל מהסוף. האם כתוצאה מהיוזר קריטיקס, נתר מדבר אם זה נכון או לא נכון, ועל טעם ועל ריח והכל, האם כתוצאה מזה זה ישפיע איכשהו על המחירות של המשחק?
לא.
לא. האם זה ישפיע על נוטי דוג באיזושהי צורה?
לא.
לא. האם פרסום שלילי עושה טוב למשחק?
כן.
בהחלט. אז... אז בוא נתחיל...
שנייה, יש, ש... יש כמה...
לא, דבר. אז בוא, רגע, בוא. אז, רגע כן. אבל לפני, אני כן רוצה לשאול אותך, כי אתה גם חבר בכל מיני קבוצות, גם אני, זה, גם אני חטפתי בקלש בגללך, כי אני באתי לדבר בעד עצמי, ואני אישה הרי, אז אני לא יכולה להביא דעה משלי, אני הרי באתי כדי להגן עליך, שזה okay. כבר נושא למשהו אחר.
כן.
איך אתה היית, והרי לא באתי להגן עליו אם זה לא היה ברור, באתי כי יש לי דעה משלי, כי מה לעשות, ראיתי את המשחק, טעמתי, שיחקתי, כתבתי עליו טור, יש לי דעה משלי. מה אתה חושב על כל הפינג פון הזה בין, אנחנו לא מאמינים למבקרים, משלמים כסף למבקרים בשביל סיקור הוגן, היו אשכרה טענות שנכתבו,
כן.
משלמים, שילמו לכם, אתה לא יכול להיות חיובי, עבדת פעם עם פלייסטיישן, אין ספור קשקושים שהם באמת גובלים בלשון הרע והוצאה דיבה. איך אתה מתייחס לזה מהמקום של מי שכן כתב את הביקורת? אני מנסה להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר פרופורציונלית. אני יודעת שאתה איבדת קצת.
אני פשוט... איבדת
כי הוא משלם כבר התעצבנת מאוד והלכת אחורה.
היה לי שבוע נורא קשה, אני חייב להגיד. היה לי שבוע מאוד קשה, כי התחלתי ב... היי, אני כן אהבתי את המשחק, ו... התחלתי בזה שאנשים קפצו על המשחק הזה, את יודעת, גם נוטי דוג צייצו על זה, ניל דרקמן צייץ על זה, שבתוך שעתיים מהרגע שהמשחק יצא, היו לו כבר יותר user reviews ממה שהיה לגוד אוף וור בכל, מאז שהוא יצא.
כן.
עכשיו זה עובד, אני לא יודע על כמה, אם את יכולה לראות, אבל פעם האחרונה ששמעתי זה היה 44,000
73,000.
עכשיו זה 73,000 user reviews. That's insane. אם תסתכלי על גוד אוף וור, יש לו בערך 8,000.
כן.
זה רק מראה לך כאילו...
שזה מכוון.
זה נקרא review bombing. Review bombing זה דבר שקיים, ואנשים גם עושים את זה בצורה מאוד מודעת. היי, אנחנו לא אוהבים את מה שהחברה הזאת עושה. בואו נלך ונעשה להם review bomb. אנשים נכנסו שעתיים אחרי שהמשחק יצא, למרות שהמשחק לוקח בערך 25 שעות לסיים אותו, וכבר משחק נוראי, ואל תקנו, וזה זווה, ואפס מתוך 10 וזה.
כן.
אני לא אכנס פה ללמה ומי ומו, כי דיברנו על זה, אבל כן התחיל להצבן אותי נורא העניין הזה של, הנה, בבקשה, זאת הוכחה שמבקרים מקבלים כסף. ואתם גם כן קיבלתם כסף כדי להגיד את זה. א', ממי אני אמור לקבל כסף? מי אמור לשלוח לי את הצ'ק הזה?
לא יודעת ממי אתה אמור לקבל, אבל אפשר להתקשר אליו, אולי אפשר לבקש.
סוני, נוטי דוג, אמורים להוציא את כל הכסף שהם אמורים להרוויח על המשחק, על ביקורות חיוביות כדי להרוויח את הכסף. לא הבנתי איך זה אמור לעבוד. אותו דבר אמרו לנו גם בסרטים של מרוול.
נראה לי שבביקורת שלך ספציפית לא הבינו איך ביקורת כזו שמדברת גם על עלילה שהיא קצת בעייתית ופחות מושכת מהמשחק הראשון, איך זה מסתדר עם הציון 9.5 שנתת. אני הייתי נותן 6. גם כשעשינו את אותה ביקורת בערוץ באנגלית, אז התגובות היו אותה תגובות. כאילו, אמנם התייחסו אליי, כי אני קריינתי את הביקורת, אבל sorry, ma'am.
לא, אבל לגיטימי לגמרי. אם היית נותן לזה 6, סבבה, אבל אם הייתי בא אליך ומתחיל לצעוק עליך, איך אתה מייז לתת לזה 6? מי אתה חושב שאתה? שילמו לך לתת לזה 6? וכאילו, סליחה, זאת הייתה דעתי. רק אמרתי את דעתי. זאת דעתי. ציון 10 אגב לא אומר שהמשחק מושלם. אין משחק מושלם. כל משחק אתה יכול למצוא בו משהו, כל סרט אתה יכול למצוא בו משהו.
נכון.
אנשים יכולים לבוא ולהגיד על Avengers Endgame 10 מתוך 10. אנשים נתנו לסרט הזה 10 מתוך 10. יחד עם זה אתה יכול לבוא ולהגיד, ההתחלה אולי טיפה איטית, אבל אחרי זה הוא נכנס לעניינים ונורא נורא נהניתי ונתתי לו 10 מתוך 10. אני לא יכול לבוא אליך ולהגיד לך, רגע, אמרת שההתחלה טיפה איטית, אז לא מגיע לזה 10 מתוך 10. זה לא מתמטיקה. האנשים מסתכלים על הציון האחרון כאילו שיש פה מתמטיקה, כאילו שאני יושב עם מחברת ואני אומר, אוקיי, סאונד 9.8, גרפיקה 9.9, ואחר כך אני עושה עם מחשבון. לא, הציון הסופי זה רק כדי שתוכל לבוא, להסתכל ולהגיד, אוקיי, אני מבין את התחושה הכללית של הבן אדם לגבי המשחק הזה. זה לא איזושהי אקסיומה שאני מכניס ואני אומר, אוקיי, ככה מגיע למשחק. אנשים מסתכלים על הציון כאילו שאיזשהו משהו. אני באופן אישי נורא נורא נהניתי מהמשחק. גם, את זוכרת, בהתחלה היה לי קשה איתו, באתי והתלוננתי לך. לאט לאט התחלתי להבין שזאת הכוונה בעצם. שאלתי אותך, למה אני משחק? עכשיו זה טיפה ספוילרים, אני לא אכנס פה באמת לספוילרים, אבל אמרתי, אני לא מבין למה אני משחק את הדמות הזאת, אני נורא כועס, למה נותנים לי לשחק את הדמות הזאת? ולאט לאט הבנתי, הבנתי מה הם מנסים להסביר לי, הם רצו שאני אכעס, הם רצו שאני אחשוב ככה, הם רצו שאני ארגיש ככה, ולאט לאט הם לקחו אותי דרך כל הרגשות האלה. זה מה שאני אומר במשחקים של The Last of Us, הם מעבירים אותך דרך רגשות, אתה מרגיש דברים לגבי משחק, שהרבה משחקים אתה משחק אותם בלי להרגיש כלום.
אני חושבת שגם הבעיה הגדולה היא, ושוב, אם אני משווה את זה למשחק הראשון, שאובייסלי מבחינה עלילתית היה חזק יותר, היו בו רגעים חזקים יותר, נראה לי שאנשים, כאילו פסיכולוגית, כשאתה משחק במשחק מסוים, ואגב יש המון שלא שיחקו במשחק הראשון בכלל, ועדיין הרשו לעצמם לדבר על המשחק השני, אבל הם ראו גיימפליי, אז אם ראו גיימפליי, אני לא חושבת שאתה יכול להביע את דעתך על סמך גיימפליי, אתה צריך לנסות ולשחק במשחק עצמו.
לראות גיימפליי זה כמו לשמוע מישהו מספר לך על סרט. זה באותה רמה. זה כמו להגיד, לא אהבתי את הסרט כי מישהו סיפר לי את הסרט. הוא ישב והסביר לי בדיוק מה קורה בסרט. לא אהבתי.
אז אני חושבת שכשאנשים נורא, א', מעולה שאנשים כל כך נרגשים ונסערים בעקבות משחק הזה, יש לי כמה תהיות. אחד, האם שיחקת במשחק הראשון, אבל נחשפת לספוילרים? האם מראש אתה נכנס כדי לשחק במשחק, מראש אתה מגיע עם ההנחה המוטעת הזאת שהמשחק הולך להיות גרוע, ואז זה משפיע על כל החוויה שלך? מראש אתה אומר, טוב, נו, אני כבר יודע מה הולך לקרות, אז אני מבואז כבר תחת ממה שהולך לקרות.
או, הנה זה קרה. ואז במקום להגיד, או מיי גאד, אני לא מאמין שזה קרה, שזאת התגובה שאמורה להיות לך. או מיי גאד, אני לא מאמין שזה קרה.
כן, הרי אם בסופו של דבר לא היו ליקים החוצה, האם היוזר קריוויו היו נמוכים יותר, או היו גבוהים יותר, או שמדען היו נמוכים בגלל כל העניינים הבעייתיים מסביב שקשורים לאלי ולדינה ולנשיקות, השבח, השבח לאל, באתי להגיד.
השבח לאל, השם ישמור.
השבח לאל, אני אומרת, התכוונתי להגיד גוואלד, השם ישמור.
אני באמת טועה, אם בטריילר היא הייתה מתנשקת עם גבר,
זה וואו, אלי, אלי, זנביג,
לא, היה משהו, מישהו היה אומר משהו?
אף אחד לא אומר שום דבר.
משהו? לא.
אני חושבת שהיופי במשחקים כאלה, ואני אסתכל על הצד החיובי בכל הסיפור הזה, הוא שזה מעורר כל כך הרבה רגשות אצל אנשים. אם זה מצליח לעורר רגשות, בין אם שליליים או חיוביים, זה אומר שהמשחק עשה את שלו מהבחינה הזאת. אז דווקא נוטי דוג יכולים להיות מאוד מבסוטים על עצמם, על החיבור הרגשי. יש כאן חיבור רגשי מאוד עמוק, אז בין אם זה מצליחן בעיניכם שמשהו קרה לדמות ומה היא עושה, ובין אם זה לא מצליחן בעיניכם, זה חלק מהיופי של משחק, זה כמו לראות סרט עכשיו, אם אני משווה את זה לנוקמים, שאמרו שהסרט האחרון, Endgame, היה גרוע מאוד, בגלל שהרגו את טוני סטארק, סליחה, מי שלא ראה הנוקמים, אתם חיים בלאלאלנד, עברו כבר 14 חודשים מאז שהסרט יצא, אז כאילו, אוקיי, אז מה, זה סרט גרוע בגלל שהרגו את הדמות הכי אהובה עליך?
בעיה לא להיכנס פה לספוילרים.
לא, לא צריך להיכנס לספוילרים, אתה יודע,
אני רוצה להגיד, אבל
בהמשך על עניין הקונטקסט, יש ספוילרים, חלק מהם באמת נכונים, חלק לא, חלק הוצאו מהקשרם. צריך להסתכל על כל ה-30 שעות שהמשחק הזה רוצה להציע, ולשחק אותם. אם אתם לא רוצים, אתם לא יכולים להביע דעה. אבל אני חושבת שהבעיה באמת עמוקה כאן היא חוסר האמון. אגב, זה לא אצל רובם, כי אם אתה מסתכל ל-73,000 איש שעושים, זה עדיין מיעוט. אנחנו מדברים פה על מיעוט, גם החבר'ה פה בארץ ששיחקו, ואתה, נותנים לי, אם אתה נותן לי ביקורת, שיחק את המשחק, וכל מה שאני יכול להגיד אליו זה מה. זאת ביקורת עניינית?
לא, אבל
לא, אבל היא לגיטימית.
דעתך, סבבה.
זו דעתך. אם אתה שונא את המשחק, והכל זה גם לגיטימי מאוד. הדבר שמאבד פה לגיטימציה.
תגיד מה לא אהבת.
רוב האנשים מדברים שהעלילה לא מצליחה בעיניהם. זאת אומרת שעס...
סבבה. אוקיי, סבבה. העלילה לא מצליחה בעיניך. ايتس ده داين مسחק لو يا
سير ده داين مود مشروطي اتو ده
انا مش بوفر او جيم بلاي ان ده مش بوفر هو اتا יש تا גרסת סרט של זה שאלו ליוטיוב שכילו בלי גיים פליי רק הקאטסינס ביחד כמו סרט אז זה מה שראיתם ולא אהבתם את העלילה כי אם הייתם משחקים במשחק המשחק עצמו קשה להגיד עליו שהוא לא טוב אני מוכן לקבל אנשים שאומרים לא נהניתי מהגיים פליי סבבה, זה לא התאים לי, לא אהבתי את ההתגנבות.
א', אתה צריך להיות מוכן לקבל כל דעה, כי זה שאתה חושב שהגיימפליי מעולה והעלילה, יכול להיות שאנשים חושבים שהגיימפליי גרוע והעלילה גרוע, ויכול להיות שיש אנשים שבחוויית המשחק מתבאסים מאוד, זה קצת כמו לראות סרט, ולהגיד, אומייגאד, כולם אמרו לי שהסרט הזה ממש טוב, מה אני עושה מול המסך? זה כמו השטות הזאת, ושוב אני חוזרת לאותה דוגמה בקולנוע, הנזירה. שהיה הצלחה פנומינלית, ועושים לו עכשיו, אתה יודע, סיקוול, סרט אימה, ג'אמסקרס, ואני לא רציתי ללכת לראות הנזירה, ולא הלכתי להקרנת עיתונאים, אבל כל הצופים ביקשו ממני לראות, ישבתי בבית, ראיתי, ולא באתי אגב עם הנחות, זה לא רציתי, כי אמרתי, אין לי כוח לג'אמסקרס. נתתי את כל כולי, וראיתי אין ספור סרטים, וזה היה סרט גרוע, וקיבלתי בקלש של אנשים שאומרים לי שאני לא מבינה בסרטי אימה, כי לא, אני לא מבינה בסרטי אימה? אני? הרי איך, מה הופך בן אדם למבקר שהוא גם מבין בגיימינג או בקולנוע או בטלוויזיה? הניסיון, הצפייה, נמרוד שיחק באלפי משחקים במהלך החיים שלו. אני ראיתי עשרות אלפי סרטים מהרגע שאני למדתי, מרגע שנולדתי ולקחו אותי לקולנוע. יש לנו ניסיון, לי יש השכלה.
אני חושב שמה שהופך מבקר למבקר טוב זה ניסיון וזה יכולת ניסוח. היכולת לבוא ולהגיד, לא להגיד, לא את זה,
לא,
אלא לבוא ולהסביר, בדיוק.
יש מבקרים שלוחים את מבקרים גרועים, ויש להם עדיין ניסיון מהבחינה הזאת. הנקודה היא שמבקר זו באמת דעה, אבל לבוא ולומר למישהו, אתה לא מבין, אתה לא גיימר, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, זו אטימות.
אני רוצה לסגור לסכ... שנייה okay. את עניין הקניית ביקורות. אני חייב להגיד שלאט לאט, ככל שאנשים התקיפו אותי על קניית ביקורות, ו-IGN אי אפשר להאמין למילה שלהם, כי הם תמיד קונים ביקורות, וכולם יודעים את זה, וכולם זה, זה התחבר לי נורא, את יודעת למה? ל-5G, ולעולם השטוח, ולחיסונים גורמים לאוטיזם, וכל מיני דברים כאלה של, לא, אני יודע, קונספירציה גדולה, הכל מתנהל מאחורי הגב שלנו, הכל, כולם נגדנו, סוני משלמת לאלה כדי שיכתבו את זה, כדי שאני אקנה את זה, כולם מנסים לדפוק אותי איכשהו כל העולם, אבל אף אחד לא אומר באמת מילה. לא נחתנו על הירח, כל מי שהיה קשור לזה משקר. כל מי שקשור לתעשיית הגיימינג, כל אלפי המבקרים, מה זה מבקר היום? זה לא רק אתר, גם אנחנו מבקרים, אנחנו יושבים בבית שלנו.
אנחנו מבקרים עצמאים, וזו נקודה שצריך לדבר גם עליה.
ומה המבקרים העצמאיים נתנו? הרוב נתנו ביקורות טובות, חלק נתנו ביקורות פחות טובות.
אני לא מדברת עכשיו על דלאסו, אז שים את דלאסו שתיים בצד. זה שחלק נתנו, יש גם כאלה שלא אהבו את המשחק, ויש כאלה שכן אהבו את המשחק. אתה מדבר כרגע על עניין הביקורת, זה לא משנה איזה ציון נתת.
לא, אני אומר, איך אמורים לקנות את כל הביקורות האלה? מי אמור לבוא אליך בדיוק עם צ'ק ולתת לך? איזה מין קונספירציה הזויה הזאת בראש שלכם, שמישהו אשכרה הולך ומשלם לאנשים ואומר להם, תן ביקורת טובה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, זה לא שהם משלמים, זה שהם מפחדים שאם הם ייתנו ביקורת רעה, אז אחר כך סוני לא ייתנו להם review codes. גם כן, לא קיים. סוני לא הולכים ומחלקים לכל אחד בהתאם למה שהוא נתן. סוני יש להם כמות מסוימת של review codes. אתה מבקר, קח review code. אנחנו רוצים שידברו על המשחק. זה מה שהם רוצים. פחות אכפת להם מה יגידו על המשחק, כמו שאכפת להם שידברו על המשחק.
אוקיי. אני רוצה להגיד משהו לא כל כך פופולרי, אבל אני מסכימה איתך חלקית. אני כן חושבת שבמבקרים עצמאים, הנקודה היא שבאמת לא משלמים. אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שיש חברות, זה לא רק בגיימי, זה באופן כללי, שמנסות לקנות את הביקורת שלך או את הסיקור שלך תמורת תשלום. זה לא קיים רק בגיימינג,
okay.
וזה לא קיים כמעט בכלל בגיימינג, אבל זה קיים בתחום סיקור מוצרי גיימינג, זה קיים בתחום קולנוע.
בחברות קטנות, לא בחברות גדולות, יוניברסל לא יבואו אלייך בשביל לבקש ממך שתתני ריוויו טוב לסרט.
נכון.
אבל איזשהו אולם קולנוע שנורא רוצה להביא את אנשים,
נכון, הזה, אבל כשאני באה להגיד,
אם תגידי משהו טוב על הסרט ותגידי שהם יקבלו הנחה אצלנו, אז זה כזה.
אבל זאת בדיוק הבעיה. זאת הנקודה שממנה מגיע חוסר האמון בין הצופה ליוצר או למבקר. העניין הזה שאנשים מרשים לעצמם לקבל כסף על סיקור חיובי למוצרים אחרים או כל מיני דברים אחרים, הוא הבעיה האמיתית כאן. זה מה שיוצר את משבר האמון הזה. כשאנחנו ניהלנו את ערוץ היוטיוב של פלייסטיישן ישראל, הייתה לנו בעיה עם מותגים אחרים.
נכון.
זו עובדתית, נכון. היום אנחנו לא מחוברים שם. ואחת הסיבות שהחלטנו לעשות את זה מעבר לעניין של חוסר זמן, הייתה קשורה באמת לבעייתיות הזאת, לזה שאנשים היה מיעוט שלא האמין לביקורות שנתנו.
כן.
והיה לנו חשוב לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד, אוקיי, זה שקשה לעשות את ההפרדה הזאת, זה קטע בעייתי. האם נהניתי לנהל את ערוץ היוטיוב של פלייסטיישן ישראל? מאוד.
הייתה לי בעיה, אבל לעשות, שנייה,
לא,
בערוץ,
להם לא הייתה
לא,
בעיה.
לא, אני אומר.
אבל להם לא הייתה בעיה עם הסיקור, אף אחד לא בא ועמד לך על הראש. אבל זה יצר בעייתיות עם כל מיני דברים אחרים. זה יצר בעייתיות עם עבודה עם מותגים אחרים, וזאת הבעיה הגדולה. זאת הבעיה הגדולה כשאתה מסתכל, אם אתה מסתכל על הכל בראייה מרחבית.
זאת בעיה אבל אחרת, כי נניח, אוקיי, עבדנו בשביל פלייסטיישן ישראל, ניהלנו את הערוץ הרשמי של פלייסטיישן ישראל, obviously בערוץ הרשמי של פלייסטיישן ישראל אני לא יעלה קטילה על משחק כי זה חסר רגיון,
נכון,
כי זה ערוץ של פלייסטיישן.
אבל אני לא מדברת על זה.
שנייה, יחד עם זה, לפלייסטיישן לא היה שום בעיה שעל אותו משחק אני כן יעלה קטילה בטופ גיק 2. ועשיתי את זה כמה פעמים ואף אחד לא אמר לי שום דבר שם. זה שאקסבוקס אמרו, אנחנו לא רוצים לעבוד איתכם כי אתם עובדים עם פלייסטיישן, זה איזושהי אינטריגה מוזרה כזאת של, אני לא רוצה אותך כי אתה עם האויב. לא היה, אף אחד לא שילם לי בשביל סיקור טוב או בשביל סיקור רע.
אבל לא אמרתי שמישהו שילם, אני אומרת שזה מה שיוצר את משבר האמון. אנחנו, אני חושבת, מהאנשים הבודדים שהם לגמרי שקופים עם הצופים שלהם,
כן.
ואנחנו, אם אנחנו נקבל כסף על משהו, אנחנו נעדכן, א', כי אנחנו מחויבים חוקית,
נכון?
להתקן גם מבחינת יוטיוב, אבל אם אני עושה עכשיו קמפיין למשהו, אז אני אגיד שאני עושה קמפיין למשהו ואני מקבלת עליו כסף, כי אני מחויבת לעשות את זה. הבעיה היא שיש הרבה אנשים שלא עושים את זה, ולא רושמים שזה ממומן. אני לא מדבר שוב על גיימינג. זאת אומרת, הבעיה במשבר האמון הזה, היא מה שיוצר את העניין הזה של לא מאמינים לך שלא משלם לך כסף.
נכון.
וזאת נקודה שהיא בעייתית.
כי היום כל אינסטגרמר יכול לקבל דברים מחינם ולהגיד, "היי, זה המוצר הכי טוב שקיבלתי, שניסיתי בחיים."
גם כשאתה מקבל, נכון,
כי הוא אינסטגרמר, הוא לא מחויב כמעט לשום דבר. זה העניין.
אבל זה מה שיוצר את משבר האמון. בעולם שבו כל דבר שני שאני מראה באינסטגרם שלי או ביוטיוב שלי, אני מקבלת הודעות של כמה שילמו לך בשביל להראות את המוצר הזה, זו הבעיה הגדולה. כי ברוב המקרים אף אחד לא משלם לי. חוץ מזה שמותר לי שישלמו לי ויעשו לי מה שאני רוצה בלי קשר לגיימינג. אני שמה גיימינג בצד. מותר לבן אדם להתפרנס.
נכון.
אבל בעולם שבו המבקרים הם גם ככה עולם שיש בו תחרות מאוד מאוד גדולה. אם בן אדם מגיע למצב שהוא מבקר משחק, צריכה להיות הבנה לצופים שלו והבנה מול החברות שאתם לא מחויבים לומר דברים רעים. זה, לומר דברים טובים, סליחה. לא מחויבים לומר דברים טובים. וזה משהו שחשוב שהקהל יבין אותו, גם מי שהוא לא עוקב אחרי טובי, גם מי שלא מכיר, גם מי שלא עובד בכלל. אני חושבת ש-IGN ו-GameSpot וכל מיני חברות שעושות שיתופי פעולה עם כל המותגים הגדולים האלה, אפרופו מותגים mm-hmm. גדולים, הם אלה שיוצרים את משבר האמון הגדול הזה, ויש פה ושם גם כל מיני סרטונים ביוטיוב, של אני עבדתי ב-IGN, ואני יודעת איך זה עובד, ואני יודעת איך משלמים.
אבל אף אחד לא ראה את הסרטון, זה מה שמשגע אותי, ראיתי מישהו פרסם את זה, הוא אמר, בבקשה, הנה אתם רואים, כי הכותרת הייתה, The truth about ביקורות 10 מתוך 10, from an ex-IGN employee, לבחורה...
זו דוגמה אחת, יש עוד מלא כאלה ביוטיוב.
לא, אבל אנשים אשכרה פרסמו את זה בתור, הנה, בבקשה, אתם רואים, עובדת לשעבר, חושפת את הכל. ולא ראית את הסרטון, פרסמת אותו על סמך הדעות המוקדמות שיש לך, כי כל מה שהיא אומרת שם בצורה מאוד מאוד ברורה, אף אחד מעולם לא שילם לי, אף אחד מעולם לא שילם לאף אחד שאני ראיתי, אף אחד לא ניסה להשפיע עליי, עבדתי שם במשך שנים. הדבר הכי חשוב לכל המבקרים שם זה היושרה העיתונאית שלהם. אם כבר אפשר להגיד עליהם שהם כאלה פלצנים, שהם לא מוכנים אפילו, אתה יודע, לקבל עותק רק בשביל שלא יגידו עליהם שחס וחלילה, אבל אנשים מפרסמים את זה כי הכותרת היא סנסציונית, והכותרת כאילו מגבה את מה שהם חושבים מראש. אני נורא התעצבנתי על מישהו שפרסם את זה. אמר, בבקשה, הנה, היא חושפת את זה. לא ראית, איך אתה מפרסם סרטון בלי שראית? זאת אלנה פירס, דרך אגב, תלכו לערוץ שלה, יש לה ערוץ נהדר, והיא עושה פודקאסט מצוין על גיימינג, והיא נורא מעניינת, כי באמת יש לה ניסיון נורא גדול בתעשייה.
אני חושבת שהשורה התחתונה, בשביל באמת לסכם את הנושא, כי אנחנו מדבר עליו עוד שעתיים, כן. שאני חושבת שזה עינה של מערכת היחסים בין הצופה או המאזין למבקר שהוא סומך על המילה שלו. Mm-hmm. אני חושבת שזה עניין באמת של אינטגריטי. מי שלא מאמין לך או לא מאמין לי וחושב וחושב שמישהו משלם לנו כסף בשביל ביקורת, שבחיים אני יכולה להגיד חד וחלק, מעולם לא שילמו לי כסף על ביקורת, לא גיימינג, לא מוצר טכנולוגי, ולא...
יהיה חתר מזה, נתנו ביקורת פעם על סרט, והתקשרו אלינו כדי להתלונן על ה... על הציון שנתנו, פשוט הורדנו את זה, תודה, להתראות, לא רוצים לעבוד איתכם יותר, אנחנו לא בעניין של כאילו, זה הערוץ שלנו, ושוב, אני מצטער שאני משתמש בביטוי יושרה עיתונאית, שנשמע כאילו שהוא הרבה יותר גדול ממשהו, אבל יש לנו יושרה עיתונאית, הכי חשוב לי זה המילה שלי, כשאני אומר משהו, אני יודע שהקהל שלי מאמין לי, אם אתם לא מאמינים לי, אין שום דבר שאני יכול להגיד שישכנע אתכם אחרת, כי העניין הזה של הקונספירציה של, משלמים לו, אז הוא לא רוצה לה את זה, הולך כל כך עמוק שאין לי כוח להיכנס לזה.
יכולים לשלם שיתופי פעולה על ביקורות של, לא על ביקורות של מוצרים, על שטאפים עם חברות. גם מה שאנחנו עשינו עם דרגון, אנשים לא האמינו לך, שלא שילמו לך בשביל להציג את המוצרים האלה. ומה שקרה בפועל היה שהיה לנו שיתוף פעולה נחמד מאוד, שלא קיבלנו עליו כסף, של למצוא את המוצרים הכי טובים של חברת דרגון, בגלל ששייך לחברת איספר, שהיא חברה שאנחנו עובדים איתה שנים, אנחנו מאוד אוהבים את האנשים שנמצאים שם. קיבלנו עשרות מוצרים הביתה, שעדיין חלקם נמצאים כאן, ובחרנו מתוכם את המוצרים הטובים ביותר.
נכון.
אז מי שלא מאמין למה שקורה, כי זה בלגיטימי לקבל כסף על דברים
וגם
אחרים
וגם יכולתי לדחוף פשוט את המוצרים הכי יקרים ולהגיד להם, היי, זה המוצר שאתם צריכים לקנות. לא, הלכתי על זול, בינוני ויקר, נכון. למקרה שמה שאתם רוצים, כי חשוב נכון. להשתדעו שאני...
אז זה בסדר לקבל כסף על כל מיני דברים שעושים, זה לא בסדר בעינינו, יכול להיות שאחרים יגידו כן, לקבל כסף על ביקורת, על ביקורת למוצר, או על ביקורת למשחק, או על ביקורת לסרט.
אני יכול להגיד בצורה גורפת שהחברות הגדולות, אלה שאתם רואים, הגדולים באמת, הם לא מקבלים כסף. הם לא רק שהם לא מקבלים כסף, זה א' לא חוקי, והם מסכנים את כל העסק שלהם, וב' יש להם... ויש להם יושרה עיתונאית, הם יודעים שברגע שפעם אחת עושים את זה, וכל מי שמרים את היד ואומר קיין ולינץ', עובדה, הנה, קיין ולינץ' 2, היה שם איזה סיפור עם מבקר, שבאמת גילו שהוא קיבל כסף, המבקר פוטר, הם פרסמו התנצלות, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, ואנשים עדיין מרימים את זה כאיזושהי... זה לא קורה, וכשזה כן קורה, עוקרים את זה מהשורש, כי לא רוצים שלחברה שלך יהיה איזשהו קשר לזה. בקיצור, שוב, היה לי שבוע מתיש של דברים כאלה באינטרנט.
אם אתם לא סומכים על המילה של המבקר שאתם צופים בו, כנראה שלא צריכים לצפות בו ולעבור לחפש מישהו אחר שאתם כן מאמינים לו. זו הנקודה. ושוב, זה מתחיל ונגמר במערכת היחסים. אתם לא מאמינים ליוצר או למבקר שאתם צופים בו, אז אתם בבעיה חמורה, והגיע הזמן לעבור לחפש מישהו אחר. אז זה לא בהכרח שאומר שהבעיה היא אצלו. יש סיכוי שהבעיה היא... יכול להיות שכן בעצם. אם הם לא מאמינים לו, אז כנראה שהבעיה אצלו.
אני לא יודע, יש הבדל גדול מאוד בין להטיל ספק במה שאומרים לכם, לבין להחליט שכולם משקרים לכם. זה מה שאני רוצה להגיד. זה הבדל מאוד מאוד גדול, ותבדקו אם אתם מטילים ספק, או שאתם יוצאים מנקודת הנחה שמשקרים לכם.
ולמי ששלח לי הודעה שאנחנו חלק מהאלומינטי, כי המלצנו על דלסו ושתיים, אז
עשינו תנועות עם הידיים, מסתבר. אני לא כך יודע איזה תנועות אני אמור לעשות בשביל... זה לא משולש? הנה, עשיתי.
זה לא כזה, כמו של... הנה, זה אלומינטי.
ספוק. זה ספוק. ספוק היה באלומינטי. מישהו אשכרה כתב, ראיתם כמה תנועות ידיים של האילומינטי הם עשו, ואני כזה, אני, מה אני עושה בדיוק? אני לא יודע איזה תנועות ידיים של האילומינטי. לא ראית את זה?
מה, באחד הסרטונים שלנו?
כן, מישהו כתב, כאילו, באיזה קבוצה קונספירטיבית כזאת, הם אמרו, ראיתי את הפודקאסט שלהם, ואתם לא מאמינים כמה תנועות ידיים של האילומינטי הם עושים. אני לא מכיר תנועות ידיים, אתם יכולים לשתף אותנו, אני אשמח לדעת.
אוקיי, אז חברים, מקווה שנהנתם מהפודקאסט הזה, אל תשכחו להירשם אליו בכל הפלטפורמות האפשריות. תכתבו לנו תגובה על הסרטון, מה אתם חושבים על מה שדיברנו כאן, האם חשובה מערכת היחסים הזו בין המבקר ליוצר?
וכמה כסף אתם חושבים שאנחנו מקבלים? זה מעניין אותי לדעת. חושבים שאנחנו עשירים מהעניין הזה? אני לא יודע, סתם, אל תגידו לי כמה כסף.
האמת שזה גם לא הגיע כמעט מאף אחד מהערוץ שלנו, זה הגיע מאנשים מבחוץ שכנראה מקנאים במה שאתה עושה. זה בדרך כלל המקום של הקנאה, או בדרך כלל המקום שמוציא רע מאנשים. מקווים שנהנתם, נתראה בפרק הבא, ושיהיה לכם שבוע מעולה בגיימינג.
ביי!